מטכ"ל קדוש, אנחנו בספר במדבר, בפרק כף דלת, בפסוק יוד זין, יוד חט, יוד חט, יותר נכון, יוד חט. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. יש פה משהו מעניין. כשבלעם מדבר על אחרית הימים, מדבר על המלחמה שישראל יעשו במואב, ואם כבר, אז הוא מזכיר גם את המלחמה באדום. מה הקשר בין הדברים? אדום סמוכה למואב, נכון? מדרום למואב נמצאים הרי אדום, ומדרום להרי אדום יש הר שעיר, או אפילו זה אותו דבר. אז מה זה אומר? יכול להיות שההיקף של ההסתכלות של בלעם הוא לוקלי, הוא רואה רק את האזור הקרוב. יכול להיות שהוא רואה הרבה הרבה יותר רחוק, והוא שאדום עתיד להיות לא רק דבר קטן, לא תהיה רק ממלכה קטנה, אלא ממלכה עולמית. ואז כוונתו לרומא. ומה היא רומא? רומא היא עיר. העיר הפכה בבוא הזמן לאימפריה. האימפריה הפכה בבוא הזמן לאירופה הנוצרית מערבית, והיא הפכה בבוא הזמן להיות התרבות הדומיננטית בכדור הארץ כולו. היום איפה רומא נמצאת? בוושינגטון. אז זו רומא. יש שם סנאט, יש שם קפיטול, יש הכל. יש נשר רומאי. זה לא רק אדריכלות דומה, זה קונצפט דומה. עדיין, אתה צודק, אדריכלות נושאת בקרבה סמליות שהיא גם ערכיות בסופו של דבר. אתה צודק.
כל זה
במילה באדום.
לא, וכל זה
במילה
ירשה.
למה ירשה? לא. לא, 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 לא מצד זה. מצד המעמד העצום שניתן פה לאדום באחרית הימים. השאלה מה זה אחרית הימים? הביטוי אחרית הימים בתנ"ך יש לו משמעות הרבה יותר מצומצמת מאשר קץ הימים. יש קץ הימים ויש אחרית הימים. אחרית הימים זה המצב שבו כל פעם שיוצאים מגלות זה נקרא אחרית ימים. אז למשל, כשיעקב אומר יקבצו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, הוא מתכוון לימי השופטים והמלכים. כי זה יציאת, זה אחרית הימים שלהם, כשהם עתידים לצאת ממצרים. כמו כן, יש אחרית הימים של ביציאה מגלות בבל. יש אחרית הימים של יציאה מגלות אדום. ויש אחרית ימים כללית, שהיא קץ הימים. כלומר, סיומה של ההיסטוריה בכלל. ולכן הנבואות האלה הן נבואות עם אופציות. הן ניתנות להתפרש במעגל הקרוב לימי בלעם, והן ניתנות להתפרש באחרית ההיסטוריה. וזאת למה? כדי לאפשר מסלולי היסטוריה אופציונליים. ברור? כלומר, כשהנביאים אומרים מה שעתיד להיות, הם אומרים מה שעתיד להיות באופן כללי. ואיך הדבר ימומש, זה יהיה תלוי במאורעות. נביא לכם דוגמה, לגבי למשל מספרים. אברהם אבינו שמע נבואה. ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. וכאן אני אתם שואל שאלה פשוטה, שדברי הנבואה סותרים את עצמם. שמצד אחד אמר לו שגלות מצרים תהיה 400 שנה, ומצד שני אמר לו ודור רביעי ישובו הנה. איך שלא תסובב את זה, 400 שנה זה לא 4 דורות, נכון? אני אומר, מלבד הקושיה המציאותית שאי אפשר לומר שגלות מצרים הייתה 400 שנה, אבל אני אומר, בתוך הנבואה עצמה נאמר גם 400 שנה וגם דור רביעי. הכיצד? אתה אומר, תלוי כיצד יחשבו את 400. וממתי יחשבו את 400? ובמה זה יהיה תלוי? במה יתחילו את 400 שנה? זה תלוי במאורעות. אם המאורעות יסתדרו כמו שצריך, אז גלות מצרים תהיה 400 שנה בול. אם מכל מיני סיבות יהיה צורך להקדים את היציאה, נחשב את 400 שנה אחרת. כלומר, 400 שנה זו קטגוריה. קטגוריה של מציאות. היא צריכה להתממש בצורה כלשהי. ויש מסלולים שונים כיצד לממש את 400 שנה. אותו דבר. אמר ירמיהו שגלות בבל, ירמיהו הנביא, ממלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. איך 70 שנה? יש בתלמוד 5 אופנים שונים כיצד לחשב את ה-70 שנה האלה, וכל פעם זה יוצא בתאריך אחר. מתוך ה-5 אופנים האלה, 3 מופיעים בתנ"ך עצמו ושניים בגמרא, ומתוכם השלושה שבתנ"ך הם נכונים למרות שהם סותרים זה את זה. זאת אומרת שגם הקטגוריה של 70 שנה, המספר שנאמר מראש על ידי הנביא, יש לו אופנים שונים של מימוש לפי הזכות, לפי המצב. כמו כן, חישובי הקץ שנאמרו בספר דניאל אף הם ניתנים לחישובים שונים, ומה שיקרה יהיה תלוי במציאות. אותו דבר הנבואות של בלעם, הן ניתנות להתממש בטווח קרוב אם הדור יזכה, ואז אדום זאת תהיה הממלכה הפצפונית שבדרום ארץ ישראל, ואם ישראל לא יזכו אז אדום זאת תהיה רומא, זאת תהיה וושינגטון. מובן? מה?
רוצה לקרוא שהיא נבואה שלא מתממשת. עכשיו אנחנו באים ואומרים, תשמע,
הוא לא מה שאומר, ואנחנו לוקחים
את הנבואה
ועושים
את
הפרוקלסטרים,
ואמרתי את זה
כבר פעם, ומעבדים אותה איך שבא לנו. לפי דבריי, לכאורה לא נוכל לבדוק אם נביא הוא נביא אמת או לא. כי הרי ברגע שהוא יגיד, מחר יקרה כך וכך ולא קרה, הוא יגיד, התכוונתי ש... כן? נכון, אתה צודק. אלא אם כן, אנחנו נבדוק את הדברים לאשורה. מה אתה אומר? מחר, ב-11:15, יש רעידת אדמה בדרום תאילנד שמחריבה שני ערים, או לא? אומר לכם, ב-11:15 זה זה. טוב, בינתיים אתה בכלא, נבדוק. 11:13, לא קורה כלום, הבן אדם מתחיל להזיע. 11:14, כלום! שום דבר! 11:15, ולא קורה כלום. כבר מכינים את החבל. 11:15:10, בום! שתי ערים נחרבו ברעידת אדמה בתאילנד. נביא אמת. בסדר? מה לא בסדר? ואם זה לא יקרה, הוא אומר, זה נבואה של פורענות. הרמב"ם אומר שנבואה של פורענות לא חייבת להתקיים. לא ככה, לא ככה, אז בודקים. חוץ מזה, יש עוד דרך לאמת נביא. סליחה, יש עוד דרך לאמת נביא. שנביא אחר מעיד עליו. כן, מה אתה אומר?
אתה לוקח עכשיו נבואת בלעם. ואתה אומר, תשמע, נבואת בלעם, ככה את גרף הזמן, יכול להופיע פה.
נכון.
בעצם מה זה? זה כמו אחד שאני אגיד משהו. חכו עוד 2,000 שנה, מה שאני אומר יהיה נכון.
מה אין לכם סבלנות? מה שאני אומר זה שנבואת בלעם היא נבואת אמת, בגלל שהיא מסבירה את הקווים הכוללים המנחים את ההיסטוריה.
אבל היו עוד הרבה כאלה שלא קוראו להם נביאים, וכבר מסתכל על המציאות ואומר, תשמע, יהיה משבר כלכלי כל כך בגלל.
נכון.
אז מה, זה נביא?
זה לא אותו דבר. פה זה השם אומר לו. זה לא אותו דבר.
ספק מול ודאות.
של מה? כן, אבל השאלה שלך היא אחרת. הוא שואל, מי אמר לך שהוא נביא בכלל? אולי הוא סתם הוזה.
כי זו רמת הוודאות.
כן, הבעיה היא שגם הדברים שאומר הנביא ניתנים לפרשנות לכאן ולכאן. אז בעצם יכול להיות שהנביא, כך שואל חיים, אינו אלא סוציולוג מוכשר, שגם מוסיף לעצמו תואר שאין לו. נכון? זאת שאלתך. על זה עונה הרמב״ם. בהלכות יסודי התורה. הוא שואל את השאלה שלך. הרמב״ם שואל שאלה דומה. הוא אומר, הבדיקות שהתורה נתנה לנבואה, הן לא משכנעות. ככה שואל הרמב״ם. אבל הוא אומר, מה אכפת לך? התורה אמרה לך לסמוך על הדברים האלה. סימן שכך הוא רצון התורה. הוא מביא לכך דוגמה. למשל, אם אדם הובא לפני בית דין וטוענים שהוא רצח, ובאים שני עדים ואומרים, הנה הוא רצח, ראינו אותו. חוקרים את העדים, הכל בסדר. אז מה עושים? הורגים את הבן אדם. ומי אמר לך שהוא רצח באמת? אולי למרות כל מה שבדקת, העדים האלה משקרים. או נדמה להם ש... לא אכפת לך. למה לא אכפת לך? כי התורה אמרה להרוג על פי עדים. נכון? זה מספיק לנו כדי שניקח אחריות על הריגתו. אומר הרמב״ם לגבי הנביא אפשר... ולא כל העושה אות או מופת, מאמינים לו שהוא נביא. אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהיה ראוי לנבואה וכו' וכו'. ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא. וזה האות, יש לו דברים בגו. ואף על פי כן, לא יודע, אני לא יודע מה פירוש דברים בגו. ואף על פי כן, מצווה לשמוע לו. הועיל ואדם גדול וחכם וראוי לנבואה הוא, מעמידים אותו על חזקתו, שבכך נצטווינו, כמו שנצטווינו לחתוך את הדין על פי שני עדים כשרים. ואף על פי שאפשר שהעידו בשקר, הועיל וכשרים הם אצלנו, מעמידים אותם על כשרותם. ובדברים האלו וכיוצא בהן נאמר, הנסתרות לשם אלוהינו והנגלות לנו לבננו, ונאמר כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. לא מתאים לרמב״ם. סימן שזה לא הוא כתב את זה, אלא זה יד זרה שלטה בכתביו.
לא,
אני אוהב את הביטויים האלה.
לא, אני אומר, ממצד התפיסה. כי לכאורה, אתה צריך דברים ברורים. פה מה אתה עושה? בסופו של דבר אתה מגיע לשוחד גדול. לא, עזוב. פה, את זה אני לא בודק.
למה אני לא בודק? כי התורה לא חייבה אותי לבדוק.
אי אפשר לבדוק. כי זה התורה.
אני לא יודע, אבל קודם כל אני הולך לפי מה שהתורה אמרה. התורה אמרה, מי שיעשה X, Y, Z, A, B, הוא נביא. מחפת לך אם זה אמת או לא. התורה אמרה, תסמוך עליו, תסמוך עליו. כל השאלה שאתה יכול לשאול, הוא מניין שהתורה אמת. זה שאלה אחרת. על זה יש פרק שמיני. בסדר? יוצא לפי זה, שבגלל שמשה, שאנחנו כבר ביררנו שהוא אמת, אמר לנו לסמוך על הנביא בתנאים אלה ואלה, אנחנו סומכים עליו. שדע? כן.
מה שאומר, לגבי שאומרים נגיד, על פי שתיים או שלושה דין וכל דבר, אז יוצא מפה או שאני אלך לפי שריבוי ודאויות, או שזה שאני עושה דבר השם, זה נובע מזה שאני מאמין, כאילו. מה אתה נכון לומר, מצד הוודאות או מצד האמונה שאני עושה, כשאני אומר שאני מאמין, שאני סומך עליהם?
אנחנו סומכים על הנביאים מצד הוודאות, לא מצד האמונה. אבל אני מסביר לך. הוודאות לא באה בגלל שמעשה הנביא שנתן אות ומופת משכנע אותנו, אלא בגלל שמשה אמר לנו לסמוך על אותות אלה. זה אבסולוטי שמשה אמת. ולכן אם משה אומר לי לחתוך את הדין על פי תנאים אלה ואלה, אני עושה זאת. הבנת מה שאני אומר? גם שניים ושלושה עדים זה לא ודאות. אלא מה? אבל זה ודאי שהתורה אמרה לסמוך על שלושה עדים. נכון? אז זה מספיק לנו. תלמיד סוגריים מקווה שחכם. יש הערה. הביטוי תלמיד חכם אין פירושו שהתלמיד עצמו חכם. אלא תלמיד חכם פירושו הוא תלמיד של חכם. והראיה, הרמב״ם בכל מקום שכותב את הביטוי הזה, כותב תלמיד חכמים. הוא תלמיד של חכמים. לא שהתלמיד עצמו חכם. לכן, מה שאתה כותב, תלמיד מקווה שחכם, אני גם מקווה, רק שזה לא תואם את הביטוי המקובל. עכשיו לשאלה. שלום לך רבנו הראש, האם הרב יכול בבקשה לחזור? איכן אנו עומדים? אנו עומדים בפרק חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. וקוראים בספר במדבר, פרק כף דלת, פסוק י' ח'. כן. השואל נקרא תת כעד, באמת. הבנתם למה הוא עושה את זה? תת כעד דורות שקומטו וזה. כן. בוקר טוב הרב ותלמידיו. כבוד הרב, מה הן ההשלכות לגבי הדורות שקומטו ביחס לאחרית הימים הכללית? האם ישנה התייחסות במקורותינו על השלכות מסוימות שיהיו כתוצאה מהחישנה של מתן תורת התקיעת דורות לפני הזמן המתוכנן? שהרי ניתנה, התורה ניתנה כבר בדור הכחבר. זה שאלה גדולה. כלומר, אני לא מבין בדיוק למה זה קשור גם לנושא, אבל יעיין הכבודו בספר אורות ו...
קשור
קיצורי הפזם, כן, זה נכון. באורות, אני אקרא בדיוק בעזרת השם יתברך איפה זה כתוב. כן, באורות ישראל ותחייתו פרק י"ג. הוא באמת מעריך בנושא הזה. לא הבנתי את ההסבר שכל פעם שיש התגלות זה אחרית הימים. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שכל פעם שיש יציאה מגלות זה נקרא אחרית הימים. אחרית ימי המחזור ההיסטורי שבתוכו אנחנו נתונים, שכולל גלות וגאולה. פשוט מאוד.
מה שכתוב במסכת סנהדרין לגבי ה-6,000 שנה וכל האם מדובר שם על הקץ?
מה שכתוב בסנהדרין שימי העולם הם 6,000 שנה. כן, זה הקץ. לא, אני בתוך ה-6,000 שנה צריך לבוא הקץ. כן.
בעצור הקרוב, מה ההתמודדות שלנו עם אדום?
מה הם?
מה ההתמודדות שלנו עם אדום בעצור הקרוב? לא, אמרנו שבילם אומר עוד כבר קרוב.
כלומר, הדבר הקרוב זה המלחמות של דוד באדום. הוא כיסח אותם, גמר אותם. כן.
האם
אחרית ימים יש לה פוטנציאל גם להיות קץ הימין? זה בדיוק מה שאמרנו. אם היינו זוכים, יציאת מצרים הייתה גם גאולה אחרונה. מכל מיני סיבות שעסקנו בהן מספר פעמים, זה לא קרה. וירד, אני קורא כאן פסוק י"ט. וירד מיה.
מה קורה
שלפי ירשע? ירשע כיבוש. שאנחנו נכבוש. והיה אדום ירשע. אנחנו נכבוש. כלומר, שאדום תהיה נכבשת. זה הכוונה.
והיה ירשע שעיר.
גם שעיר, שהם אויביו של ישראל, גם היא, גם שעיר תהיה כבושה. וישראל עושה חיל. שעיר זה הר, זה רכס הרים בדרום אדום. אדום כלולה, יש בה שני חבלי ארץ. החבל הצפוני הסמוך למואב מדרום, הלא הוא אדום. ומדרום לזה, מפטרה ועד אילת, זה נקרא הר שעיר, ממזרח לערבה. בסדר? מה? לא הבנתי. בגלל שבהתחלה בני אדום ישבו בשדה אדום הצפוני, ורק אחר כך כבשו את הר סעיר. בסדר? בסעיר היה שם עם אחר, אחורי. והם חלקם מושמדו, חלקם נתמזגו בבני אדום.
כן. עשו עצמו אומר לבוא לסעירה. זאת אומרת שהוא כבר היה שם מההתחלה.
אז איך יכול להיות שעשו הולך סעירה, סימן שהוא כבר היה שם. אומר הרמב"ן, היה מבקר שם. כלומר, בהתחלה גם התחתן, כלומר, היה שם נישואים עם סעיר אחורי, ורק אחר כך כנראה כסכום. לא, זה כבר היה. טוב.
אחרית הימים,
היא
מציאות
של לקראת
היציאה מהגלות,
או... לא, מה שקורה אחרי היציאה מן הגלות, נקרא אחרית הימים. וירד מיעקב, והעביד שריד מעיר. מה זה עיר? יש לנו עיר שנקראת עיר? איפה בספר בראשית? אלוף מגדיאל, אלוף עירם. העיר שלהם, נכון? אומר רש"י, זה רומי. באמת מעניין, השם הקדום של רומא מה היה? אורבס, נכון? אורבס. אורבס. כן? מזה אורבני, כן? אבל מה זה אורבס? עיר. כלומר, הרומאים היו קוראים לעיר שלהם בשם עיר. אז בהחלט זה תואם גם את הפרשנות הרחוקה לדברי בלעם. והביא צעיר מעיר. כן, הרב אליהו בן המוזג בפירושו לתורה, מעיר על זה. כן? שהם היו קוראים לעיר שלהם עיר. אגב, איך אומרים עיר בלטינית? אורבס. זה קצת דומה למילה עיר. שמתם לב? כן. כבוד הרב, בוקר נפלא, ופעמיים כי טוב. כמה שנים הן שנות דור? אינני יודע. 25, 30, 40 שנה, משהו באזור. זה משתנה, כלומר זה לא דבר... זה, כן, זה תלוי מתי מולידים, מדבר על ממוצע. אחרית הימים, אם חיינו הם כדי לעשות רצון הבורא, ואנחנו חיים ועושים, מה דחוף לנו כל כך להיגאל? שאלה דתית מובהקת. כן, זה אחד האסונות של ההיסטוריה שלנו. שהיהודים אומרים, בעצם לא צריך גאולה. יש אפילו ביטוי נורא שנקרא עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה. ולכן, אנחנו לא עושים כלום. כיוון שאנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. אז הוא אומר, צריך להביא את המשיח. טוב, מה אתה רוצה? קיים מצוות, לא? חושבים שקיום המצוות, זה מה שיביא את המשיח. העמדה הזאת היא זו שמעכבת את הגאולה. ואני אסביר מה הבעיה. כן, יש ביטוי כזה, כשמשה אמר לקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי, אז המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ענה לו, מאמינים בני מאמינים הם. מה זה מאמינים בני מאמינים? הם מורגלים דורות על גבי דורות להאמין. כלומר, מה אתה אוסף? אני מאמין. למה אתה מאמין? כי גם אבא שלי היה מאמין. תעשה משהו? לא, אם אני אעשה זה כבר יפסיק את האמונה. רואים את זה גם בגרסה השמאלנית של הדבר הזה. פעם אני אמרתי לממם שלי, אם יש שלום זה לא כדאי לך, זה יפסיק את התהליך. כלומר, גם יש איזה מין עמדה משיחית, כלומר של ציפייה לישוע בקידום התהליך. מכירים? יש איזה מין מושג כזה ארטילאי, תהליך השלום, שצריך כל הזמן להזין אותו וכו'. כן? כן, כן, בדיוק. והשאלה היא באמת, אני עכשיו רוצה לחזור לשאלה. בשביל מי הגאולה? זו השאלה. כלומר, אם אתה מדבר על מה שבשבילי, קיום מצוות זה מאוד נחמד, יש לי הרגלי חיים קבועים, אני כל בוקר מניח תפילין, בקבלת שבת אני קורא את באהבה ובאמונה בזמן שהוא עושה את הקרלבך שלו, הבן שלי, כן, גומר ישיבת הסדר, הולך לעשות תואר בבר אילן, נבנה לו בית באיזה התנחלות בורגנית, איפה שהוא יתקבל בגלל שהוא לא יותר מדי קיצוני מבחינה דתית, ובעצם החיים טובים, ובשביל מה בכלל את כל הגאולה הזאת, אתה קיצוני מתלהם, משהו כזה. כן, מה לנו להיכנס לאימות? נכון? זה עמדה כזאת. העמדה הזאת משותפת לכל מגזרי החברה הישראלית. דתיים, חרדים, חילונים, ערבים אפילו, כולם. חושבים שצריך לחיות חיים שקטים וקטנים, מה שקרה, ראש קטן לא לראות יותר ממטר. וזה מה שאמרו חז"ל, פני הדור כפני הכלב. מסבירים המפרשים מה זה כלב, שכשנותנים מכה לכלב עם המקל, הוא נושך את המקל. במקום למשוך את מי שמחזיק בו. ראייה קצרה. עכשיו אני רוצה לדעת, באמת, בשביל מי הגאולה? זה בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא בגלות. הוא רוצה להיפגש עמנו. ואנחנו רואים את זה במפורש, בתהילים. לא לנו, השם, לא לנו. כי לשמך אתן כבוד. על חזיך למצרה. למה יאמרו הגויים עיני אלוהים?
שיעשה משהו.
שלח לך את הרצל. שלח לך את בן גוריון, להבדיל, את ערפאת, את כל הצרות שבעולם. הביא לך, שלח לך. הלא עשה משהו? את מפולת הבורסה במזרח. כל זה הוא שולח לך. אז אולי אתה תעשה קצת משהו בשבילו?
מה אני צריך לעשות?
מה תעשה בשבילו? אתה תתיישב בכל מקום ביהודה ושומרון.
עושים,
מה עושים?
עושים את זה.
אתה תלמד הרבה תורה, תורת הרב קוק, תחדש את הנבואה, תבנה את בית המקדש, תביא שלום עולמי, תדבר עם אומות העולם. יש הרבה מה לעשות. תפתור את בעיית האוזון. תעשה. זה מצוין. אבל הסיפור הזה של קיום מצוות יביא את הגאולה, זה סוג של שיתוק. אני אקפיד יותר על הלכות שמירת הלשון. זה ייתן לך מקום יותר טוב בעולם הבא, ללא שום ספק. אבל להביא את הגאולה זה לא יביא.
ובלי למתוח ביקורת, כל הרבנים האחרים, המזרוחניקים, לא
נקים
כמו שהרב אומר?
בלי למתוח ביקורת, אתה אומר, כל הרבנים האחרים, המזרוחניקים, האם הם אינם יודעים את מה שאני אומר? מדי שהם יודעים. מן הסתם הם עושים מה שצריך. אני מתאר לעצמי. כל אחד עושה מה שהוא יכול. עושה השתדלות. כן. אם שמרו ישראל שתי שבתות, מיד יגלים. ודאי. צריך להבין מה זה שתי שבתות. צריך להבין מה זה שתי שבתות. מה זה שתי שבתות? מה זה שתי שבתות? זה לא משהו מגי. יודע, לחצת פה על הכפתור הזה, פיפס, שם זה... מה זה עובד ככה? העולם של הקדוש ברוך הוא עולם חסר מוסר. לא יכול להיות, זה לא מכניקה. מסביר הרב אשלג, זכר צדיק לברכה. שתי שבתות, הכוונה שיש התאמה בין שבת של מעלה לשבת של מטה. כלומר, כשם שהקדוש ברוך הוא נותן, אף אתה עושה את המאמץ להידמות לו. יש פה שתי שבתות. בסדר? כן.
התפילות אנחנו מבקשים גאל ישראל. כל התפילות גאולה. לא מדבר על החבדים משיח עכשיו.
מה השאלה שלך?
אנחנו מבקשים גאל ישראל, גאל אותנו. אני רוצה להגיד, זה לא הגאולה שלנו, זה הגאולה של הקדוש ברוך הוא.
אתה אומר שבתפילות אנחנו מבקשים על הגאולה שלנו, לא על הקדוש ברוך הוא.
כן, הרב הופך את זה לקדוש ברוך הוא.
בוא נבדוק. בוא נבדוק, אני לא יודע, אתה טוען טענות, בוא נבדוק אם הן נכונות.
פשט התפילה,
כן, פשט התפילה. בוא נבדוק. איפה מוסר אביך? לקחת בי את זה, אה? איפה מוסר אביך? תודה רבה. מוסר אביך, הקדמה, פסקה ג' אם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי אין הכוונה הרצויה בתפילה בברכת גואל ישראל רק על מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בה מצד מעלת ישראל וקדושתם. הבנת מה שאומר? כלומר, בוא נראה את הנוסח של הברכה. ראינה ועוניינו וריבה ריבנו, ומהר לגאולנו למען... מה אמרת? ומהר לגאולנו גאולה שלמה, מה?
למען
שמך. למען שמך? לפי דבריך זה למען שמנו. מה זה גאל ישראל? כן, מה זה גאל אגב? מה פירוש? למה אתה אומר גואל?
גואל זה לשחרר.
מה זה גאל?
גם לשחרר,
לגאול.
מה זה גאל? לא, לעומת גואל. מה זה גאל?
שהיה,
אני שואל אותך, האם גאל, אתה מתכוון, מה ההבדל בין גאל לגואל? חכם יוסף, אתה אומר שאם כן, גאל זה לשון עבר וגואל זה לשון הווה, נכון? ככה אתה אומר. אז אם כך, אני הייתי אומר ברוך אתה השם שגאל את ישראל, כי אם זה לשון עבר אז צריך לשים שין או אשר, אשר גאל ישראל, נכון? כמו שאומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. אז למה אתה אומר בלי אשר או בלי ש? אלא צריך לקבל את הפירוש של החכם נחמה ליבוביץ' זכר צדיקה לברכה, שאמרה כשגאל זה לשון שם מקצוע כמו נפח, נגר, ברור? אז גאל זה מי שאומנותו לגאול. ברוך אתה השם גאל, מי שאומנותו לגאול את ישראל. בסדר? עכשיו בואו נראה כל מה שהתפילות אומרות. אני אקח למשל בסידור, אתה אומר שאני לא יודע לקרוא את הסידור, בוא נקרא את הסידור, יש פה סידור. סידור, כן, תודה. נראה את כל הברכות על גאולה. אז כבר אמרנו למען שמך, כן, בגואלם. בוא נראה. ודאי שהוא גואל את ישראל. למה הוא גואל את ישראל? בוא נראה למשל בברכה הראשונה. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למעננו באהבה. זה מה שכתוב? למען שמו, נכון? או למשל בספר יחזקאל,
אין פה תנ"ך?
אין פה תנ"ך.
יש, יש,
יש, הכל יש. תנ"ך, הנה. ספר יחזקאל, פרק למד ו'. פרק למד ו' ביחזקאל, פסוק ט"ז. ויהי דבר השם אליי לאמור. בן אדם. בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כתומאת הנידה הייתה דרכם לפניי, ואשפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם תמאוה, ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטתים מגיע להם. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. בגלות הם חיללו את השם, איך? באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. כלומר, עצם העובדה שישראל בגלות, אומר הקדוש ברוך הוא, יצר חילול שמי. ויחמול על שם קודשי אשר חיללוהו בית ישראל בגויים אשר באו שם. לכן אמור לבני ישראל, לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. זה כתוב שחור על גבי צהוב ובאותיות ברכת או קידוש לבנה. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים, כי אני השם, נאום אדוני אלוהים, והקדשי בכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. עושה הסוכנות היהודית. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש. עכשיו יש גיבורים, כובשים את הכותל, את הר הבית. ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, בשביל זה יש מכון מיר. ואת רוחי אתן בקרבכם, תוכנית אמונה. ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. אז תתחיל לקיים מצוות. ומשפטי תשמרו ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, ויתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם אלוהים. והושעתי אתכם מכל תומותיכם, וקראתי אל הדגן, והרביתי אותו, כבר לא יהיה בצורת, ולא אתן עליכם רעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו את חרפת רב הגויים, וזכרתם את דרכיכם הרעים עליכם אשר לא טובים, ונקוטותם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם. לא למענכם אני עושה, נאום אדוני אלוהים, יוודע לכם, בושו ויקלמו מדרכיכם בית ישראל. טוב, אז זה ברור או לא ברור? או שהנביא לא יודע מה שהוא אומר?
הוא יודע, אבל איך זה רבנן, בדבר כזה בסיסי ומשמעותי ומהותי, שמו גאל ישראל לפני 18, והתכוונו לגאל של הקדוש ברוך הוא. היו קודם פשט, מה זה לא תורה? זה לא גמרא. תפילה
בסיסית שאותו
אדם כל בוקר אומר,
נכון,
למעשה הוא לא יודע מה הוא אומר. הרוב המכריע, נשאל, תעשה סקר, כולם יגידו לך, גאולה של רב ישראל, לא הגאולה של הקדוש ברוך הוא. אז מה, רבנן לא ידעו את זה, רק הרב קוק?
רגע, מה כתוב כאן? צור ישראל, אני קורא כאן בנוסח אחינו האשכנזים. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדי כנאומך, יהודה וישראל, גואלנו. השם צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל. טוב, עכשיו, מה זה גואלי, לא, לא רוצים להגיד ישראל, כן? גאל. טוב, מה זה גואלנו השם צבאות שמו? מה פירוש הביטוי הזה? היה אפשר להגיד, עובדי כנאומך יהודה וישראל, בשביל מה להוסיף גואלנו השם צבאות שמו? פשוט מאוד, זה גמרא מפורשת במסכת ברכות, שחנה אמרה, השם צבאות אם תראה בעוני אמתך. שאמרה לו, אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? אתה צריך לענות לבקשתי. כלומר זה למענו. בסדר? כן. למען שמו באהבה, כוונה בלי זכויות. כלומר בלי חזרה בתשובה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא...
להדגיש שזה לא באמת רק בשבילו, יש פה מהלך של...
שהוא אוהב אותנו, ולכן הוא לא דורש מאיתנו אפילו לחזור בתשובה. כן.
לא מותנה.
זה לא מותנה בזה. מובן? עכשיו, אני לא מבין, למה אתה אומר שרבנן לא ידעו את זה? רבנן ידעו את זה. והראיה, שהם לימדו את זה, שהגאולה היא למען שמו. ולמה, הם לא אמרו את ההלל? לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך תן כבוד? בכלל, אני שואל אותו עכשיו שאלה של פשט, בלי מקורות עכשיו. מי צריך את מדינת ישראל? וכי לא יותר טוב, לגדל כמה כבשים בניו זילנד? בערב, עם כוס בירה מצד ימין, ומקטרת מצד שמאל, חתול על נעלי הבית, פופקורן והמבורגר, ואתה רואה את המשחק. לא הרבה יותר טוב? אתה צריך עכשיו קליטת עלייה, אתה צריך להסתדר עם המשבר הכלכלי, אם יש לך בעיות של מלחמות, מתפוצצים לך מכל צד, מה אתה צריך? זיהום אוויר, איראן, מה אני צריך את כל זה, תגיד?
אני אגיד לך, יש שם פלאפל,
יש שם פלאפל. עכשיו, יש לך פלאפל גם בניו זילנד. אומרים שהוא טוב שם. אפילו שווארמה של קיווי שם. כן, אז מה בדיוק הבעיה? אלא, זה לא למענך, אלא זה למענו. בסדר? אגב, כך אמר גם אבינו הקדמון, לשועתך קיוויתי אדוני. למה התכוון יעקב אבינו כשאמר לשועתך? אז מי צריך ישועה? הקדוש ברוך הוא צריך את הישועה. נכון? שנאמר גם, והוא אסור בזיקים, נכון? חז"ל גם כן אמרו, שכביכול, שהקדוש ברוך הוא נמצא כביכול בצרה. יש אגב בשביל זה תפילה, שנוהגים אנשי מעשה וחסידים, שנקראת תיקון חצות. מכיר אותה? בשביל מי התפילה הזאת? למען מי? למען השכינה, לא למענך. הוא כבר נאמר בספר תיקוני הזוהר, שיש נוהגים לקרוא את כולו בחודש אלול, שבראש השנה הבריות צועקים ככלבים, ואומרים, הב, הב, הב לן חיה, הב לן בני, הב לן מזוני. ואף אחד לא אכפת לו מהשכינה. נכון? כתוב מפורש בתיקוני הזוהר. כן, בבקשה. אגב, יותר מזה, הזוהר אומר, למה בעצם אין גאולה? הרי כל הזמן עוסקים בתורה, בגמילות חסדים, במצוות, וכו'. אז למה גאולה לא באה? אומר הזוהר, כי עושים את זה למען עצמם, לא למענו. כן.
כשהרב
אומר שהקדוש ברוך הוא כמו לשאולך, כי הוא יודע שם כל אופן, הישועה היא זה שהקדוש ברוך הוא שתחרמה צמצומים שלו, עצם הצמצומים, זה הצער של הקדוש ברוך הוא שהוא בעולם מצמצום? אפשר להגיד, אבל יותר פשוט, שריבונו של עולם רוצה להיפגש עם הנברא. קבע דייט ולא הגיע. אמר, אני קבעתי לכם ביום זה וזה, בארץ ישראל, לא באתם. כואב.
ואיך לכם מציאות שהיא...
זה כבר הרחבה, זה מעבר לשאלה ההיסטורית, פה מה שאתה שואל. אנחנו במסגרת ההיסטוריה. הוא רוצה להיפגש עמנו, פנים אל פנים. כן, בבקשה.
אדום וסעיר זה שתיים שווים מקומות?
אדום וסעיר זה מקומות, כן.
למה זה
שונה
פסוק? והיה אדום ירשע, והיה אדום ירשע,
זה השפה של השירה. זה סגנון שירי. איזה שרים? מהעיר. עיר זה העיר הבירה. מתחילים מאדום, גומרים מהעיר. מתחילים באדום, גומרים עם העיר. וירא את עמלק. אז פלך חכם יוסף חיים. צריך להתפלל למען השם, לא למעננו. כל הצער שיש לנו, זה כלום, לעומת הצער של השכינה, נכון? אז לכן, ודאי, אם אתה צריך להתפלל, תתפלל על מי שכואב לו יותר. ריבונו של עולם כואב יותר. מה? הקדוש ברוך הוא יכול לפתור את זה בשנייה. למה הוא לא עושה את זה? כדי שאנחנו נעשה. ולמה כדי שאנחנו נעשה? כי הוא אוהב אותנו. רוצה לשתף אותנו. יש פה שאלה. האם זה נובע מראייה קצרה וראש קטן? או האם שורש העניין ההרסני הזה הוא פשוט פחד נורא משינוי? אותו דבר. יש, כל פסיכולוג יגיד לך שהדבר הראשי שהאדם נמלט ממנו זה מאחריות. שלום הרב שליטה. בהמשך לדברי הרב, לישועתך קיוויתי כל היום, לישועתך דייקה. בסדר. טוב. עוד שעה. לפי המדרש, רק כששלמה נשא את בת פרעה, קמה רומא. אז על מה בלעם מתנבא? הוא מתנבא על מלכות אדום. איך מלכות אדום תקום? יש אופנים שונים, הוא אומר עיר. אז יש נטייה אצל בני אדום לתת איזו מרכזיות לעיר. בסופו של דבר זה יצא רומא. זה יכול היה לצאת אחרת. האם הרב מתכוון שהמצוות שיביאו גאולה הם המצוות שמשפיעים על הכלל? כן. אם הקדוש חבר של שאול טייב מהטכניון שואל, אם הקדוש ברוך הוא באמת, כן, הוא קודם. אם הקדוש ברוך הוא באמת בעל מקצוע טוב, אז למה הוא שלח אותנו לגלות? אין פירוש אחר לגאל ישראל. אז מה אתה רוצה להגיד? שקדוש ברוך הוא לא בעל מקצוע טוב, הקדוש ברוך הוא נפלא בתור גאל, בתור גואל מקצועי, אי אפשר טוב ממנו. למה שלח אותנו לגלות? זה צריך ללמוד. עיין ספר תפאר נצח ישראל למערל מפראג. מעולם לא היה מצבנו... מה? כל הספר. מעולם לא היה מצבנו כעם טוב יותר מבחינות רבות. שמעתי אומרים שאם יבוא המשיח, יתפללו כל היום. נראה לי שכדאי להבין מה טוב בגאולה. מה טוב בגאולה? מה אנחנו נרוויח? מה, תגיד לי, מה מרוויחים מאהבה? זה כדאי או זה לא כדאי? זה לא כדאי, זה לא בשביל כדאיות שאוהבים. גם אני מכיר את שאול טייב, כתובת טכניון.
הוא מוכר
ו-18 אומרים קודם כל הרוצה בתשובה, ואחר כך גואל ישראל. נכון. לפי פירושה של תלמידת החכמים, הגברת נחמה ליבוביץ ז"ל, הניקוד בגאל ישראל היה צריך להיות קמץ קמץ, ולא קמץ פתח, כפי שזה מנוקד בסידורים. לא נכון, כי זה לשון, זה הגאל של ישראל, כלומר זה סמיכות. כיוון שזה סמיכות, הקמץ הופך לפתח. בקשר למען שמו באהבה, יש גם אפשרות של באחישנה. למען שמו, זה רק אם לא נחזור כולנו בתשובה אמיתית. זה נכון? ודאי שאפשר גם להחיש. השואל נקרא שומע משומע. פעם שאלו את הרב נחמני זצ"ל, למה המשיח עוד לא בא? הוא ענה, כי אנחנו לא באמת רוצים. מה? אבל זה לא נכון שהוא אמר שאנחנו לא באמת רוצים, אלא הוא התכוון באמת. כן, פשוט המם, אני מניח שזה הקלדה. כן, זה פליטת הקלדה. שאלה של מי שהיא שעושה תשובה. בין עם ישראל לבין השכינה יש יחסי סימביוזה, לא בין אלוהים לעם, אלא בין השכינה. כלומר, אם לשכינה לא יהיה איכן לשכון, היא כביכול בבעיה. לכן למען שמו אנו אמורים להתקבץ ולהיות בארץ. בול. הלאה. פסוק כף. עוד שם. איך יודעים שאדום זה אמריקה? ולכאורה הם בסדר איתנו. נכון? גם רומא הייתה בסדר איתנו. קרתו בריתות, כללו אותנו במערך ההגנה מול המזרח, קבעו לנו את הנציבים. לפעמים התנהגנו ככה, קצת מרדנו בהם, אז הם התרגזו. בדרך כלל הם היו בסדר. כן? מה?
עם קולה.
עם? קולה. עם קולה, כן. או עם פולארד. כן? אפשר בעצם את פולארד, מה הוא חושב בדיוק על אדום של ימינו, האם הם בסדר. יש כמה אופנים להיות אויב. יש אויב שברברי, בא ככה לראות עליך. ויש מי שמחבק אותך בחיבוק הנשר. פיו. זהו לבינתיים.
זה
עצור
השאלות.
לא עמדו בקצב.
מה? לא מתי, זהו, ערוץ מי אומרים שהם מפסיקים עכשיו את השאלות?
זה
עצור הרוח,
זה
מבין. בסדר. פסוק כף. וירא את עמלק. עכשיו, למה הוא רואה את עמלק? בסוף מלכות אדום, הוא רואה התמודדות אחרונה, מהותית. בין ישראל לבין עמלק. זה כנראה כבר התרחש לפני 65 שנה. כן, כבר אז בעצם היה לנו המאבק הזה. ראשית ויומר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. וירא את הקיני. לא, הוא הראשית של הגויים, הוא לא ראשון הגויים, אלא ראשית גויים. להיות ראשית, הכוונה להיות מי שקובע, מי שמוביל את הכיוון. ויש שלוש אומות בתנ"ך שטוענות לתואר הנכסף ראשית. הלו הם מה? ישראל, עמלק ומצרים. לעם ישראל נאמר בספר ירמיהו, קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. כל אוכליו יהיה שם, רעה תבוא עליהם נאום השם. ולגבי עמלק, נאמר כאן, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. ולגבי מצרים נאמר, ויח כל בכור במצרים ראשית עונים באהולי חם. זאת אומרת, שיש אומות שטוענות להיות אלה שיובילו את התרבות האנושית. כי הם כאילו ראשית המחשבה האלוהית. והשאלה היא, מי צודק? אז מצרים, ישראל הם ראשית מצד הקודש. כלומר, הם הראשית של כותב הקודש שבאנושות. כלומר, אם האנושות רוצה לראות איפה קדושתה, אז ראשית תבואתו זה ישראל. אם האנושות רוצה להיות גויים, הראשית להיותה גוי זה המלט. בסדר? ויש ראשית תרבותית והיא מצרים. ואז השאלה היא, מה בעצם מנצח את מה? זה הוויכוח. כן.
זה קורה, זה האומות שניצחו את המלט, לא אנחנו.
לא אנחנו ניצחנו את המלט?
אם הרב אומר שזה
התמודדות
שלפני 65 שנה,
אז זה פה זה השואה. מישהו עשה את העבודה נגד המלאק. לא יודע אם גמרו.
לא, לא גמרו.
לא גמרו. יש לנו עוד מה לעשות. נכון, נכון. וירא את הקיני. וישא משלו ויאמר, איתן מושבך, ושים בסלע קיניך. קימיה לבאר קין, עדמה אשור תשבקה. עדי זה כמו עד. עד שיובד, כן. עכשיו אני שואל, מה זה הקיני פה? מה הוא תקוע, הקיני? אז כתוב בספר שמואל, שכאשר שאול יצא למלחמה בעמלק, הוא שלח מכתב, מסר אל הקיני. אומר, סורו מתוך עמלקי, פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם בני ישראל בצאתם ממצרים, ויסר קני מתוך עמלק. זאת אומרת שהעמלק וקני הם נמצאים ביחד. שהעמלק זה האויב הראשי שלנו, קני זה דווקא מי שמיודד איתנו, ונמצאים ביחד. ולכן צריך לעשות הפרדה. גם בפרשת יתרו, וישמע יתרו. מתי זה כתוב? מיד אחרי מלחמת עמלק. יתרו הוא קיני. אומר רבי אברהם בן עזרא, וישמע יתרו את מלחמת עמלק כי הוא היה שם. והתורה אמרה דווקא להבחין בין עמלק לקיני, ולכן נמצא כאן. עכשיו זה צריך להרחבה. רגע, במחילה מכבודו, אינני מבינה עד הסוף את התלות ההדדית בין העם לשכינה. איך שכינת אל כל יכול ושלם? יכולה להיות תלויה. אם היא תלויה, הרי חסרה. הצילו. שישה סימני קריאה.
צריך
לשמוע
שם.
וואו, 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 וואו. טוב, אני אגיד בקצרה. ג' דעות יש בעולם, בדבר השאלה האם אלוהים צריך אותנו או לא. הדעה האחת, דעת הפילוסופים. הדעה השנייה, דעתם של עובדי עבודה זרה. הדעה השלישית, דעת תורתנו. מי צודק? תורתנו. מה היא אומרת? אני עוד לא יודע. אני עוד לא אמרתי. הפילוסופים אומרים, אלוהים לא צריך אותך. שלם. לא חסר כלום. משמע לא צריך אותך בכלל. לא רק שהוא לא צריך אותך, הוא אפילו לא מכיר אותך. עובדי עבודה זרה אומרים, אלוהים, ועוד איך שהוא צריך אותך. לא תקריב לו קורבנות, הוא ירעב. מהר מהר, תביא לו קורבן, אם לא הוא יתעצבן. יביא מבול. כן? יהפוך את המועדון. ישרוף את המועדון. כן? כלומר, זו תפיסה של אלוהים שהוא תלוי במעשה האדם. אלוהים מוקטן. אומרת התורה, לא כדברי אלה ולא כדברי אלה. אלא דת התורה היא בנויה משלושה סעיפים. סעיף א', סעיף ב', סעיף ג'. סעיף א', אלוהים לא צריך אותך. זה כמו הפילוסופיה. יצאנו מכן, הצלנו את אלוהים מתלות. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותך. הוא רצה להיות צריך באופן חופשי. ולמה הוא רצה להיות צריך אותך? למענך, לא למענו. סעיף ג', אז הוא באמת צריך אותך, כמו השיטה של עובדי עבודה זרה. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שאצל עובדי עבודה זרה זה בילט אין באלוהות. כלומר, זה הטבע שלו, ככה הוא נולד אלוהים. הוא נולד תלוי. לא, הוא לא נולד תלוי. הוא רוצה את התלות הזאת. ולכן הוא כל רגע ורגע יכול גם לבטל את התלות הזאת. זאת אומרת, תלות שהיא בלתי תלויה, איננה באמת תלות, אבל באמת היא תלות. בבקשה.
אין סעיף שאומר שאנחנו צריכים אותו?
האם יש סעיף שאומר שאנחנו צריכים אותו? זה פשיטה. זה כולי על מה לא פליגה.
אם הוא לא מכיר אותנו.
לא, גם פילוסופים. כל שלושת הדעות מסכימות שאנחנו צריכים אותו. איך המלאק הוא ראשית גויים? הוא הראשון שיתאגד במסגרת לאומית? לא. זה נושא שצריך באמת להרחיב, ונעשה את זה בשיעור הבא. מה אתה רוצה?
רק שני ראש אמרת שאין מלך ולא, זאת אומרת, העם נותן משמעות למלך. אז אותו דבר רוצים פה, שיש את האינסוף, וזה שהוא קיים אותנו, אז אנחנו קיים לו משמעות, הוא בראת העולם בשביל... ולאן, זאת אומרת,
איזה... אז זה בסדר, אתה חוזר למה שאמרנו. בסדר. מה?
כאילו, באמת תלוי בנו, כי זה יוצא ככה, שהוא נותן, ומתוך זה שהוא נותן, אז הוא תלוי. ואיך זה שהוא לא תלוי, הוא...
טוב, זה... צריך אולי, אם שוב אתה רוצה לשאול, אפשר לעשות את זה בשיעור הבא. לא עכשיו. לא, עבר מזמן הזמן של השיעור. זהו. שלום.